ערב טוב רבותיי, אנחנו היום מתחילים לימוד מסכת בבא קמא. אנחנו פותחים בפרק הכונס. האמת שמבחינת הרבה בחינות, אז יש הרבה נושאים בכונס שהם מסכמים או מתייחסים לסוגיות בהתחלת המסכת, אז דווקא לא נפספס הרבה. יהיו הרבה דברים ש... לומדים, כשלומדים את פרק ראשון ושני, שאיכשהו אנחנו נגיע אליהם אולי בצורה קצת שונה דרך הפרק הזה, פלוס הדברים החדשים המעניינים שיש פה. אז אנחנו מתחילים. טוב, המשנה הראשונה בפרק, הקונס צול נדיר ונעל בפניה כראוי ויצא והזיק הפטור. לא נעל בפניה כראוי ויצא והזיק החייב. זכור, זה דבר די פשוט, אחרי שמי שלמד חמישה פרקים הגיע לפה, אז ודאי עמד על היסוד הזה. אנחנו לומדים מה שנקרא נזקי ממון. האדם לא יזיק בעצמו, ממונו יזיק, ואתה חייב אם פשעת. לא פשעת, אתה לא חייב. אז נעל בפניה כראוי, ביטוי שנצטרך לנסה להגדיר אותו, אבל נעל בפניה כראוי, אז הוא פטור. איך זה יצא? יצא, הצליח, אבל זה היה נחשב לנעילה טובה. לא נעל בפניה כראוי ויצא ויזיק החייב, כי אז הוא פשע, אז הוא אחראי לנזק שבהמתו צאן, הכבש, כאן ביצע. אוקיי, המשנה עוסקת בדברים אחרים, שאנחנו רוצים בעצם לעסוק במשפט הראשון הזה. אז נתחיל את הגמרא. תנא רבנן. איזו כראוי ואיזו שלא כראוי. דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו כראוי. שאין יכול לעמוד ברוח מצויה, זהו שלא כראוי. אז הגמרא מסבירה מה פירוש המילה ראוי, זה עומד ברוח מצויה. בהרבה מקומות במסכת, הגמרא מחלקת בין רוח מצויה לבין רוח שאין מצויה. יש להבין שרוח שאין מצויה, קשה לדעת מה הגבול העליון שלו. יש רוח שאף אחד לא, מעולם לא ראה. 250 כמש. זה רוח שאינה מצויה, אבל היא אינה מצויה המון. רוח שאינה מצויה לכאורה, הכוונה היא לא מצויה כרגיל. אם אני יוצא החוצה, ואני מניח משהו לכמה דקות, אני בוחן את אפשרות הרוח. אז אם פתאום יבוא איזו שערה, זה רוח שאינה מצויה. אז כתוב שלגבי הצון הזה, צריכים לנעול דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה. מיד אומר הגמרא, וזה יהיה מוקד הדיון שלנו, אמר רב מני בר פטיש, מן תנא מועד סגילי בשמירה פחותה רבי יהודה היא. ובלי להסביר, אומר, מה שאתה עכשיו הגדרת, שמספיק רוח עומד ברוח מצויה, לא צריכים דלת שעומד ברוח שאינה מצויה, זה נקרא שמירה פחותה. מילה קצת מזרזלת, כן? זה נקרא שמירה פחותה, וזה סגי. כי אתה אמרת שזה סגי. הוא, מי אומר את זה? זה חידוש רבי יהודי, נתנן. כשרו בעלה במוסירה, זה גמרא שהיה לפני כן דף מ"ה. כשרו בעליו במוסירה, בנעל לפניו קרוי ויצא והזיק, איך אתה מחד מועד חייב? דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תם חייב מועד פטור. שנאמר, ולא ישמרנו בעליו, ושמור הוא זה. רבי אלעזר אומר, אין לו שמירה אלא בסכין. זאת אומרת, הגמרא, הברייתא הזאת אומרת שיש שלוש רמות של שמירה. רבי אלעזר, שלא נרבה לעסוק בו, אומר שאין לו שמירה אלא סכין. כלומר, לא חשוב מה תעשה, אם היא הזיקה, אתה חייב. אלא אם כן, הרגת אותה. אז היא לא יכולה להזיק. השמירה היחידה זה לבטל לחלוטין כל אפשרות של נזק. תחיית המתים איננו נחשב לאפשרות. משמענו תנא דמחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. רבי מאיר אומר שנעל לפניו כראוי, שזה הביטוי שמופיע במשנה, נעל לפניו כראוי, הוא חייב. כנראה צריכים לנעול עוד יותר טוב. רבי יהודה אומר, אכן אתה צודק בטעם, לזה נחזור, אבל מועד פטור. אז רבי יהודה סבור שנעל לפניו כראוי. בברייתא יש דוגמה, כשרו בעלה במוסירה. מוסירה זה החבל שבפי הבימה. שמשתמשים בו כדי להוליך את הבימה. אז רבי יהודה אומר פטור, אומר, אומר חייב. אומר הגמרא שהמחלוקת הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת. ולכן המשנה שלנו זה גם לפי אבי מאיר. אפילו את אבי מאיר, שייני, שיין ורגל, דהתורה מעתה בשמירתן. כלומר, שיטת רבי מאיר הוא אך ורק בקרן. אבל בשיין ורגל, גם הוא מסכים שאפשר למעט. אפשר לשמש לא בשמירה מעולה, אלא בשמירה פחותה. דימר בלז, דימר המתנית, תתנה בדבר עם תורה מעתה בשמירתן, ואילו הן. כלומר, מעניין אותנו רק שיין ורגל, כי המשנה שלנו עוסקת בצון. אבל מתברר שנכון גם כן לגבי האבות שהם אינם בעלי חיים. ארבע דבר עם התורה מעתה בשמירתן, ואילו הן, בור. ואש, שן ורגל, בור דכתיב כי יפתח איש בור, כי יכר איש בור, ולא יחסנו, הכיסא הוא פטור. אש דכתיב, שלם ישם המביר את הבעירה, עד העובד כאין מביר. שן דכתיב, ביה בשדה אחר, עד העובד כאין וביער. רגל דכתיב בשילח, עד העובד כאין בשילח. בתני בשילח זה הרגל, זה הגמרא בפרק א'. אוקיי, וזה בעצם הגמרא. אז מה אנחנו יודעים? בואו נסכם, ואז אנחנו ננסה להבין את זה. נשאיר את רבי אליעזר בצד, כרגע. יש שתי רמות של שמירה. מעולה ופחותה. בכל המזיקים, אש, בור, שן ורגל, מספיק שמירה פחותה, שהיא כנגד רוח מצויה. בקרן, רבי מאיר מצריך שמירה מעולה, ורבי יהודה אומר, זה נכון בטעם, אבל מועד זה כמו שן ורגל. אוקיי, הבעיה היא, קודם כל, לפני שנגיע נקודה הפיקנטית של רבי יהודה, שטעם דורש יותר שמירה ממועד, דבר שהוא קונטרה לוגית. אבל קודם כל, צריכים להתמודד עם עצם השאלה הזאת, מה פתאום שיש שתי רמות של שמירה? הדבר שהוא לכאורה פשוט, שכל המסכת מבוססת עליו, שאם פשעת אתה חייב, אם נאנסת אתה פטור. פשיעה ואונס הם מושגים חילופיים. לא פשעת, זאת אומרת שננסת. כאן מתברר שיש תחום ביניים. אתה שמרת, אבל אולי לא שמרת מספיק. אם היה מחלוקת מה היה רמת השמירה, אז הייתי מבין, אבל שאנחנו מסכימים שיש שתי רמות שמירה, איפה? אם אני שמרתי כמו שצריך, אז אני פטור, ואם לא שמרתי כמו שצריך, אז אני חייב, אבל מה פתאום שאם שמעתי כמו שצריך, אז אני פטור משן ורגל וחייב בקרן. הדבר הזה אומר, מאיפה נובעים המושגים האלו, מאיפה נובעות שתי רמות של שמירה בשמירת נזיקין. הראש כאן, זה לא עונה על השאלה, אבל הראש מאיר את עינינו שזה לא המקום היחיד שיש כזה דבר של שתי רמות שמירה שקיימות. אומר הראש, שתי הרמות שמדוברות כאן, שמירה פחותה ושמירה מעולה, הם מקבילים לשתי הרמות של שמירה שקיימות בשומרים. מה זאת אומרת שומרים? שומרים שבא במציע. שומרים שבא במציע זה שאני שומר על החפץ שלך שלא יינזק. אתה נוסע להודו, אז אתה משאיר את הפרה שלך אצלי. מה התפקיד שלי? ששום דבר אחר לא יזיק לפרה. מקרה שלנו זה נקרא שמירת נזקין. אני לא שומר על הפרה שלא יינזק, אני שומר על הפרה של עצמי שלא יזיק לאחרים. אז הראש אומר, כולנו יודעים, שבשומרים יש גם כן שתי רמות של שמירה, נקרא שומר חינם ושומר סחר. שומר חינם חייב בפשיעה ופטור בגניבה ועבידה, שומר סחר חייב גם בגניבה ועבידה. אומר הראש, מה שכתוב אצלנו, רוח מוצא ורוח שאינה מצויה, זה מקביל לפשיעה ממש וגניבה ועבידה. כנראה זה בערך אותו סיכון. הסיכוי שדבר יגנב מביתי או ילך לאיבוד, הוא דומה לסיכון שתבוא רוח שאינה מצויה. זה לא כל כך מסביר לנו מה ההגדרה, זה משקיט קצת את האינוחות. אכן יש עוד דוגמה שאתה צריך לשמור, ויש שומרים יותר ויש שומרים פחות. עכשיו, בשומרים זה באמת יותר קל להבין את זה. כי הגמרא מסבירה, למה שומר סחר צריך לשמור יותר משומר חינם? כי הוא מקבל שכר. כלומר, השכר מחייב אותו לעשות מאמץ יתר. הוא באמת חייב יותר לשמור. אבל בשמירה נזיקין, למה שאני אצטרך לשמור יותר, לשמור פחות? אני צריך לשמור שלא יזיק. תגידי, מה זה נורמלי? מה זה לא נורמלי? ההבנה היא לא ברורה. אכן יש את שתי הדוגמאות האלו. יש את הדוגמה הזאת משני השומרים שיש בבמציע בדיני שומרים. מה שכן, זה שבגמרא בבמציע, בצד ג', יש הגדרה מהי שמירה של שומר חינם, בניגוד לשומר שכר. מה שהראש מביא, מה שהגמרא, מה שמשנה בבמציע אומר, זה רק מתי אתה חייב. בגניבה ועבידה, שומר חינם פטור ושומר שכר חייב. הגמרא בצד ג' אומר ששומר חינם צריך לשמור כדנת ריינשי. מה שמקובל לעשות זה מה שהוא צריך לעשות. כדנת ריינשי זה אומר לעצמם. איך אדם מטפל בנכסים של עצמו? אני נועל את הדלת, כמה מנעולים? מה שמקובל פה. אני שומר על החבץ שלך, אותו שמירה. אדם צריך לשמור בשום מישהו אחר כמו שהוא שומר לעצמו. בשומר סחר הוא צריך לשמור יותר טוב. עכשיו יש הגדרה מהי שמירה פחותה. שמירה פחותה זה מה שמקובל על אנשים שמסתכנים בעצמם. אדם לא חייב לשמור על החפצים של עצמו. מה שמחייב אותו זה ההיגיון הבריא או היצר השמירת חפציי. כן? אבל זה מסביר מה זה דבר נורמלי. טוב, אנחנו די צריכים להבין מה הקשר למקרים שלנו אצלנו. עכשיו, לשון הגמרא, ורק לשון הגמרא, אני לא בטוח כמה אפשר לדייק, אבל לשון הגמרא דוחף אותנו לכיוון מסוים. יש שתי רמות, שמירה פחותה ושמירה מעולה. זה כבר מהלשון הזאת, שמירה פחותה, טוב, אולי זה לכן זה לא מובהק, זה נשמע כאילו זה שמירה מתחת לרמה. אבל הדבר הזה יותר בולט בלשון של הברייתא שצוטט כדי להוכיח שבשן ורגל רבי מאיר מודה ששם כתוב ארבעה דברים התורה מי אתה בשמירתן. אני אומר, זה יכול להיות שזה רק אומר התורה מי אתה, זה אומר שהיא לא הגבירה, אבל זה נשמע קצת כאילו התורה נתנה לך הקלה. היית באמת צריך לשמור שמירה מעולה, אבל כיוון שיש פסוק, והתורה, הגמרא דורשת פסוק בכל מקרה ומקרה, אילולי לא היה פסוק, הייתי דורש שמירה מעולה. אבל עכשיו שכתוב את מה שכתוב, מיד נראה את הלימודים גם כן, אז אני למדתי, זה החידוש, שהתורה מי אתה. מה שמכילו הנורמה, או ההב אמינה, היה שמירה מעולה. זה שמירה נורמלית. והשמירה המעשית, שמירה פחותה, שזה מה שכן צריכים לשמור בשן ורגל, ואש ובור, היא הקלה שהתורה נתנה לי מתחת לסברה הראשונית שלי. אם אנחנו יודעים ששמירה פחותה זה קדנת ריינשי, ושמירה מעולה זה יותר מזה, אדם נורמלי איננו לוקח בחשבון דברים חריגים כמו רוח שאינה מצויה. אבל שומר שכר צריך כי שילמתי לו לעשות את זה, והייתי חושב שגם שומר נזיקין צריך לעשות את זה. אני חושב שזה יכול להיות מפתח להבנת הסוגיה. כדי להבין את זה צריכים להקדים. במראה מקומות שנשלחו, אז שלחתי, צירפנו בסוף, איזשהו שני מאמרים של אחרונים שמביאים מה שאני עכשיו לחקירה היסודית של בבא קמא. כשאומרים בבא קמא, אז תמיד שואלים את השאלה הבאה. האם אדם חייב על, אדם, ידוע, אדם חייב על נזקי בהמתו, נזקי ממון. האם הוא חייב בגלל שהוא פשע? לא שהוא צריך לפשוע. העובדות הן ברורות. הוא חייב אם פשע, ואם לא פשע, לא חייב. האם הוא חייב בגלל שהוא פשע? הפשיעה. אם אני מזיק, אני חייב. אם פשעתי ונקרא לזה גרמתי לנזק, הפשיעה היא סיבת הנזק. אז זה החידוש של התורה. שגם זה, למרות שהייתי אומר, גם במזרח אין פטור, פשיעה היא מניעה, זה אחריותך, אז זה מחייב אותך. זה אפשרות אחת. אז אם הוא לא פשע, אין מחייב. או, למה שאני חייב אם הבימה שלי הזיק? אז לא אני הזקתי. אם פשעתי, אז כאילו הזקתי. אני קצת הזקתי. בצורה פסיבית, בצורה של אי מניעה. אבל אם לא פשעתי, אז אין מחייב. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה היא שאדם חייב ונזקי בהמתו. אני לא חייב למנוע נזק בכל עם כולו. אני אולי מדין גמילות חסד, או השבת הוידה, אני רואה שור שהולך לנגוח, אם אני יכול למנוע את זה, אני צריך למנוע, ואני לא חייב. לא חייב לשלם. אבל דבר ששייך לך, אם הוא הזיק, זה מחייב אותך. זה, הבימה שייכת לך, היא ברשות שלך. אז אם כן, אז למה צריכים פשיעה? תשובה, לא צריכים פשיעה. אבל אם לא פשעת, אז זה אונס. ידוע שאונס רחמנא פטרי. והרבה דברים, אם יש מחייב, אבל אני לא אשם במחייב, מי שאוכל נבלה, חייב מלכות. אבל אם לא פשע, נאנס, אז הוא לא חייב. אז זה לא שפשיעה זה מחייב, ואונס זה העדר המחייב, אלא המייס הנזק עצמו זה מחייב, ואונס זה פותר. פשיעה זה אין פותר. זאת החקירה. האם אדם חייב בגלל שהוא פשע בשמירה, או שהוא חייב בגלל שממונו הזיק, בתנאי שאין פטור של אונס. עכשיו, יש הרבה נפקמינות והרבה דיונים, במקרה, אולי לא כל כך במקרה, אני סתם חיפשתי מהר שתי דוגמאות, ושתי הדוגמאות שאני שמתי במראה מקומות, שניהם זה של גדולי האחרונים, שדווקא רוצים להוכיח שזה ממונו הזיק ולא פשיעה. יש להם קושיות על ספרת הפשיעה. אבל בעזרת השם, היום נזכרתי במקור יפה, שרושם את כל הראיות לשני הצדים. כל, אני מגזים, הרבה ראיות לשני הצדים. בעזרת השם, אני אעלה את זה לאתר, ואני אשלח לינק. מי שרוצה ככה, כשמקרים את הנפקמינות, אז מבינים את החקירה יותר טוב. אז אני אשלח את זה בעזרת השם מחר. אבל בכל מקרה, אנחנו עכשיו לא רוצים להגיע למסקנה. אלו הם שתי האפשרויות. אוקיי, למה אני מקדים את זה? בלי להיכנס לפרטים של כל הראיות, אבל אני רוצה להציע אפשרות שלישית, אפשרות מפשרת, אפשרות ממצעת. הרי שואל מי המקור? יש ספר, זה גם אני רוצה שתכירו קצת את הספר, יש ספר שיצא לפני כמה שנים, שזה שיעורים של רב שלמה זלמן אורבך על בבא קמא. לא יודע בדיוק, אני לא זוכר איך בדיוק בנו את זה, אם הוא כתב את זה, או ש... לא יודע, יש ספר כזה. ושם, בתחילת המסכת, יש לו את כל הקושיות וכל הראיות לשני הצדדים. מיטב ידיעתי, המצומצמת, זה האוסף הכי מלא, האוסף הכי מלא שאני ראיתי, כי המון המון עוסקים בזה. ספר שאני מניח שאין לכל אחד בבית, אז אני, גם לי אין אצל הבית, אני אצלם מהספרייה ו... אני אשלח לינק. עכשיו, איך החקירה הזאת בכלל רלוונטית? אם המחייב של נזיקין זאת הפשיעה, אז אתה יכול לטעון שמי ששמע, כלומר, זה הבדל בין חיוב לבין שלילה. אתה צריך לפשוע כדי לחייב. אז אתה יכול לטעון שדנטריק, דנטרי אינשי, מי ששומר, כפי שמקובל, אני שואל, האם הדבר הזה שמור? אז התשובה, יש הרבה תשובות אפשריות. אפשר לדרוש הרבה, אפשר לדרוש פחות. מה שמקובל לעשות, זה אומר שזה סטנדרט של שמירה. אני בממה מוסגר, הדבר הזה נוגע להרבה תחומים בהלכה. כמה צריכים להיזהר, זה גם כסוג של שמירה, בשמירת הנפש. אסור להסתכן, כי כתוב ונשמעת מאוד לנפשותיכם. מה נקרא סיכון? אני יכול לטעון, עד קצה האבסורד. אז אסור לחצות את הכביש. אני יכול לזרזר, יש אנשים שחושבים שבסדר, אני לא יורה לעצמי, אבל לקפוץ ממטוסים עם איזו חתיכת בית בשביל הכיף, זה לא נקרא להסתכן. פחות או יותר בפוסקים, התשובה היא, כדי להטריד שי. מה שאנשים לוקחים ברצינות, אז אסור לזלזל בו. מה שאנשים עושים בצורה נורמלית, חוצים את הכביש, מסתכלים כמובן ימינה ושמאלה, ועוד פעם ימינה, ואז חוצים, אז זה בסדר. הנפקא מינה הוא שהדבר הזה יכול להשתנות. יש דברים שהיום אנחנו נזהרים בהם, שלפני כמה שנים לא נזהרנו בהם. תקנות המדינה וכל מי שיצא אי פעם לגן שעשועים, אז הוא יודע שהיום חושבים שזה סכנה, מה שאני גדרתי בו זה סכנה, והיום צריכים לשים כל מיני מתקנים ועזרים. פעם היה מותר לנהוג ברכב בלי חגורה, אז היה מותר על פי דין. זה היה בטוח. מה, היום זה לא בטוח, היום זה לא בטוח, כי הסטנדרטים השתנו. זה נוגע לכמה וכמה תחומים בהלכה, זה גם פה. אני אומר, אם המחייב זו פשיעה, אז אם אני שומר, אני לא פשעתי. זה מתאים בגמרא לראיה שהגמרא הביאה לעניין בור. כי יפתח איש בור או כי יחה איש בור, ולא יחסנו. הכיסו הוא פטור. עכשיו, לא כתוב איזה כיסוי פה. איך לומדים מכאן שמספיק כיסוי שעומד ברוח מצויה? אולי צריכים כיסוי יותר טוב. אבל הדיוק הוא שאם אתה כיסית בכלל, זה מספיק. עכשיו, נו, אז אולי מספיק לחסות בנייר. ברור, זה לא נקרא כיסוי. הכוונה היא, אם כיסית, כמו שמחסים, מה שנקרא כיסוי של בור, בשפה, לא בהלכה, אנשים קוראים לזה כיסוי, אז זה מספיק. זה אותו דבר שרבי יהודה דייק לגבי מועד, בניגוד לרבי מאיר. ולא ישמרנו בלוב, ועליו, בשומר הוא זה. אם עשית דבר שאפשר לקרוא לו שמירה, אז זה מספיק. אבל ניתן לטעון, שאם אני אומר, זה לא שפשיעה מחייב ושמירה זה חוסר חיוב, אלא כל דבר מחייב. ממונו היזק חייב. אבל אונס רחמן הפטרי, אז כדי לפתור אותו, צריכים שזה יהיה אונס. לא היה, אמר, אונס בהגדרה, אני אומר, לא במציאות, אבל בהגדרה זה שלא יכולתי למנוע את זה. עכשיו, זה לא נכון. זה לא נכון. אונס זה לא שלא יכולתי למנוע, אלא שבצורה סבירה לא יכולתי למנוע. אבל בכל זאת, הגדרתי את זה, אונס הוא לא יכולתי למנוע. אז הגבול הוא יותר גבוה. כדי להגיד שנכון שמומני הזיק, אבל לא יכולתי למנוע, אז אני לא רק מנעתי רוח מצויה, אלא מנעתי גם רוח שאינה מצויה. כי עשיתי את המקסימום שאני יכול לעשות, או המקסימום שיכול לעשות בצורה שלא תהיה יותר מדי שיגונית, ואז אני פטור. ככה נראה הקשר לחקירה. אבל אני לא, אין לי עניין לטעות את זה ממש בחקירה, כי חקירה היא חקירה, ויש מחלוקת, ויש צדים, ויש הרבה ראיות לכאן ולכאן, וכאן זה גמרא די ברורה. אז אני אחזור מיד לשאלה של אופיר. אני רוצה להציע בעצם הבנה ממצעת בין שני הצדדים של החקירה המפורסמת. אני לא אביא את כל הראיות, אבל מי שלומד את בבא קמא דף ב' ודף ג', הגמרא עוסקת שמה באריכות למה צריכים מקור לכל האבות. בסוף הגמרא אומרת שמקומבינציה מסוימת של שתי אבות היה אפשר ללמוד את כמעט כולם, אבל מאב אחד אי אפשר ללמוד אבות אחרות. כי בכל אב יש סברה מיוחדת. קרן, כוונתו להזיק. שן, שיש ענה לזיקו. רגל, שמזיק דרך חילוך, שזיקו רגיל, שמוצא יזיקו. וכן הלאה. חור מכמר, זה מזיק יותר סביר שהוא חייב מאשר אחרים, לכן צריך פסוק לחייב הכל אחד, לשני הכיוונים. ולכן צריכים מקורות לכל אבות, ארבע אבות נזיקין, שש אבות נזיקין, צריכים מקור נפרד. מה שמשתמע מאותו גמרא, זה הדבר הבא. מה שמחייב אותך בנזקי ממון, זה לא שהשור הוא שלך, אלא שהמזיק הוא שלך. ואני אסביר. יש לחלק מהחפצים ששייכים לי, יש להם שם מזיק. הם לא חפצים תמימים, הם מזיקים. מה שמחייב במזיק, זה הבעלות על המזיק. מה זה הבעלות על המזיק? זה לא בעלות ממונית. אני אתן דוגמה. בור לא שייך לך בכלל. מי שחופר בור בשוט הרבים, הוא חייב לפי הדעה שאנחנו גם פוסקים בה, דעה בתנאים. אז החומר של הבור לא שייך לו. זה נקרא בורו, אבל זה לא האדמה שלו, לא האוויר שלו, ולא החור שלו. אין לו דיני מומנות שם. מה זה אומר שהבור שלו? הבור שלו בדיני נזיקין. המזיק שייך לו. למה? כי הוא חפר אותו. זה מעין תיאוריה קומוניסטית כזאת. אם אני יצרתי חפץ, אז הוא אמור להיות שייך לי, לפי תיאוריה כלכלית מסוימת. אז אם יצרתי מזיק, המזיק שייך לי. לא הבור שייך לי, המזיק שנקרא בור. בור זה שם של מזיק, לא שם של חפץ. בבור זה ודאי נכון, כי אין חפץ. אותו דבר נכון גם באש. אישו משום חיצה ואישו משום ממונו. יש דעה שאישו משום ממונו. האיש הוא לא ממונך, כי האיש הוא לא חפץ, הוא לא קיים. אבל האיש בתור מזיק, המזיק הוא שלך. אני רוצה לטעון שגם בשור, שהשור הוא כן שלי, אבל אני לא חייב בגלל שהשור, כלומר הבשר, הוא שלי. אני חייב בגלל שהמזיק שכאן זה שלי. ומה שהגמרא עשתה בתחילת המסכת, זה שלהגיד שאני הייתי חושב שאב X הוא מזיק, אבל אב Y הוא בכלל לא מזיק. אין לו שם מזיק. ולכן, למרות שהוא שייך לך, אבל לא, אין שום מזיק שייך לך, ולכן אתה לא חייב. לדוגמה, מה עם הספרות שיש שם? אז הגמרא אומרת שקרן, אתה חייב, למה? כי כוונתו להזיק. אבל שן ורגל, שלא כוונתו להזיק, אז אולי היית פטור. מה הסבר, לדעתי? קרן, שהוא כוונתו להזיק, אז זה תכונה שהוא רוצה להזיק, שהוא מזיק. קרן מועד מדובר שם. כן? אז כיוון שכן, מי שיש לו שור, יש לו מזיק. ישאל אותי, אני לא מספט שברים. מי שאם השכן שלי קנה שור, אני אומר, הוא קנה דבר מסוכן, הוא קנה מזיק. מי שקונה מזיק צריך יחייב עם זה יזיק. זה תנאי בבעלות. תן דוגמה, היום אם אתה הולך לקנות חומר נפץ, כי אתה קבלן של פיצוצים, אז אתה צריך להוציא רישיון. אני מניח שבאיזשהו מקום, לא ניסיתי, שכתוב שם שאתה מתחייב לנזיקין. אדם שקונה דבר מסוכן, אז הוא חייב להתחייב, הוא חייב לקחת אחריות על התוצאות. אבל שאין ברגל, שנכון שהם גורמים להרבה נזק, אבל הם לא מכונה לנזק, הם לא כוונתו להזיק. אז כוונתו להזיק היה, באהב אמינה, סברה להגיד שקרן יש לו שם מזיק ושם ברגל לא. הגמרא אומרת כמה שמלן, ואז הגמרא אומרת הפוך, אולי שן זה מזיק, למה? כי יש הלנה להזיקה, כלומר, בהמה חייבת לאכול. המילה בהמה שווה בהגדרה, במילון לדבר שאוכל פירות, וכמובן פירות של כל אחד. שור לא חייב לנגוח, הוא במקרה נוגח. אז לכן, מי שקונה פה חי, קונה מזיק. מי שקונה קרן של חי, לא קונה מזיק. ולכן זה חייב וזה פתור. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בלי להיכנס לפרטים. כל זה זו הקדמה כדי שאני אגיד שאני חושב שההגדרה הנכונה בין שני צידי החקירה שאמרתי, זה שאתה באמת חייב בשביל הבעלות ולא בשביל הפשיעה. אבל זה לא בגלל שאנס לחמן הפטרי, שאתה פתור. אתה לא חייב בגלל שבהמתך הזיקה, אלא בגלל שמזיקך הזיקה. ולמה הדבר הזה נחשב למזיק שלך? כי אתה יצרת את השם מזק שבו. איך יוצרים שם מזק? על ידי הפשיעה. אם לא פשעתי, אז נכון שהשור הוא שלי, אבל המזק הוא לא שלי. כמו שאני צריך לחפור בור כדי שהבור יהיה שלי, ואני צריך להדליק אש כדי שאש יהיה שלי, אז אני צריך לפשוע בשמירת השור כדי שהשן, האוכל והרגל הדורסת יהיו מזיקים שלי. אז בסופו של דבר זה באמת נכון שזה דין של בעלות, אבל בעלות מיוחדת של בבא קמא. זה לא שדבר ששייך לך במובן של בבא מציע, אתה חייב לזכור. דבר ששייך לך במובן של בבא קמא, דבר שהוא המזק שלך, אתה חייב לזכור. ואיך דבר נהיה המזק שלי? אם יצרתי את המזק שלו. מה החידוש? איך יוצרים מזק? יוצרים מזק על ידי פשיעה. עכשיו אני הולך ליישם את זה בגמרא, אבל לפני כן נענה על השאלות שכבר עלו, כי זה מתחיל להיות ארוך. אופיר שאל לפני 10 דקות לפחות, למה צריך לחפש נפקמינה? יש מרחק רב בין פשיעה לאונס. אז האמירה שלך היא השאלה, לא התשובה. מי אומר? בהגדרה זה לא נכון. אני יודע שבדיני שומרים זה נכון, בגלל שיש דבר שנקרא שומר שכר, שהוא פטור באונס, כלומר אונס השואל, והוא חייב גם בלי לפשוע כמו שומר חינם. אבל ברוב המקומות בשס, אונס ופשיעה הם אמורים לפגוש בגבול. אם אני פשעתי, אז זה אשמתי. מה זה אונס? לא אשמתי. זה שאתה אומר שיש מחק רב, אני יודע, זה גם כאן יש מחק רב, אבל השאלה למה? לכאורה, בהגדרה פשוטה, אם אני אחראי, כי זה פשעתי, אם אני לא אחראי, אז מישהו אחר אחראי, מישהו אחר, הרוח, הגורם, הטבע, זה נקרא אונס. במילים, בהגדרה, אין מרחק בין פשיעה לבין אונס, למרות שבהלכה כנראה שיש, לפחות בדיני שומרים אנחנו יודעים שיש. הרי, שני דברים מן המשותו, למה עשה נקוד וגידה משותו, ואלה אין בו משותו, רם, וחמד ושמוד ונר, אמת, אמת. אתה שואלת את זה כשאלה או כתמיכה? זאת ראיה, לא שאלה. לדעתי זו ראיה ולא שאלה. מה זה עשה הקוד וכאילו ברשותו? לדעתי זה בדיוק הכוונה. אם אתה יצרת בו, אז אני קורא לזה שלך. למרות ששום דבר הוא לא באמת שלך, זה כאילו ברשותך. מה זה אומר? הוא שלך בדיני נזיקין, כך אני הייתי מבין את העניין. כך אני רוצה לטעון שזה הפשט של העניין. לומדים פסחים, אז חמץ, מה זאת אומרת חמץ הוא כאילו שלך? פשוט הפשוט הוא שאתה חייב למרות שהוא לא שלך. אז יש אמרן מפורסם בתחילת המסכת, שאומר, ככה חושבים שהוא אומר, שהתורה מכניסה את זה לרשותך בלי שקנית, בלי שאתה קנית בעצמך, אבל זה עכשיו כן שלך, זה ממש שלך. אני חושב שזה לא פשוט מרן, אבל טוב, לא ענייננו עכשיו. מנחם, לפי זה ממונו הוא שיתוף השם בלבד, מדובר רק על הזיקה בין אדם לנזק. אוקיי, שיתוף השם בלבד זאת הגזמה. יש משהו משותף חוץ מהשם, יש גם משהו משותף במושג, שזה מושג השייכות. זה לא כמו דוגמת הרמב״ם, שיש כוכב הכלב ויש כלב, שאין שום דבר משותף להם. המילה ממונך או שלך, ממונך היזק שלך, הבור שלך, זה משהו, מה זה אומר הבור שלך? הוא שייך לי, אבל זה לא שייכות בגלל שהלכתי ועשיתי הגבעה, אלא בגלל שאני יצרתי אותו. אני חושב שזה משותף, לכן הזכרתי את חברינו קרל מרקס, כי זה באמת מושג מקביל. אם אדם יוצר דבר, זאת בעלות. דרך אגב, זה נכון גם בהלכה. זה לא ספרה לא נכונה של קרל מרקס, זה ספרה נכונה. אם אדם יוצר דבר, אז זה שלו. אם הוא לא יצר את זה ממון של מישהו אחר, זה כבר מחלוקת עם קרל מרקס. אדם יוצר דבר, אז זה שלו. אז כאן אתה יצרת את המזק. אז המזק הוא שלך, למרות שהבהמה אולי לא. עכשיו אני רק אוסיף עוד דוגמה אחת ברגע זה, כי זה במשנה עצמה, אבל זה נושא לעוד כמה שבועות. השורה הבאה במשנה, איפה שעצרתי, הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. אם מישהו בא לקח את הבימה השמורה שלי, והפך אותו לבימה לא שמורה, הוא הוציא אותו, אז הוא חייב. הוא נכנס תחת הביילים. זה לא שלו. הוא לא, זה אפילו לא נגנב על ידו, הוא רק הוציאו. זה לא שלו, אבל לפי מה שאני אומר עכשיו, זה מובן. הוא לא הביילים של השור, הוא לא הביילים של המזיק בדמות השור. כי הוא יצר מזיק בבימה תמימה, בימה שמורה, הפך אותו ללא שמורה, אז לכן הוא חייב. הוא יצא רק בתור, רק בתור דוגמה לשימוש של הסברה הזאת. מתי, אני לא הבנתי, מתי שואל או אומר, לכאורה אפשר לומר שאלו דברי הרשש בפסקה האחרונה. אני אעבור לזכור את זה בעל פה. לא זוכר. זה לא לפניי כרגע. אני לא זוכר, יכול להיות. למה לא? אני אשמח. זאת השם, אני אקרץ עוד פעם אחר כך. יורל, אתה שאלת שאלה? גזלה לא קונה. נכון? זה לא שייך לגזלן. גם אם גזל את זה, זה שייך לו קצת. קניין גזלה. אבל לא ממש שייך לו. אבל זה לא כתוב שהוא גזל. הם הוציאו. אפשר להוציא בלי לגזור. אתה צריך לעשות מי סקינין כדי לגזור. אבל זה נהיה ברשותם לעניין מה? זה נהיה ברשותם לעניין נזיקין. לעניין נזיקין. טוב, עכשיו מה אני רוצה לעשות עם הספרה הזאת? עכשיו אני אסביר, עכשיו אני אסביר את הגמרא. קודם כל, מה שאמרתי לפני כן, שנדמה לי מהגמרא משמע ש... אני רוצה לחייב אותו בשמירה מעולה, רק שהתורה מייתה בשמירתן. למה לחייב אותו בשמירה מעולה? פשוט, זה הדוגמה שנתתי מהחום הנפץ. אם יש לי שולחן בבית, לא צריך לשמור עליו שלא יזיק. אבל אם יש לי מזיק בבית, מי ירשה לך לקנות מזיק? אני אומר, זה ספרת בטת. התנאי רישיון של שמירת מזיק, של בעלות, סליחה, של בעלות מזיק, זה שתדאג שהוא לא יהיה מזיק. כלומר, שתי הרמות שלנו, שמירה פחותה ושמירה מעולה, שמירה פחותה זה נטרי כדנטרי אינשי, שמירה מעולה זה שביטלתי, פחות או יותר, ביטלתי את היכולת שלו להזיק. כאן אני חייב להזכיר את רב אלעזר של קרן מועד, שאומר שאין לו שמירה אלא בשחיטה, בסכין. איך סכין שומר? אז הבדיחה, הוא לא באמת שומר. אני חושב שזה כן שומר. מה זה שמירת סכין? הוא לא מזיק עכשיו. אתה מוציא ממנו את היכולת להזיק. אז זה באמת מוגזם מאוד. ורבי יהודה, רבי מאיר סובר, או ההווה אמינא של הגמרא סוברת ש... אתה צריך לשמור שמירה כזאת שמבטלת שם המזיק. זה שמירה מעולה. רוח שאינה מצויה זה לא נס מן השמיים. רוח שאינה מצויה זה רוח שבא פעם בחודשיים שלוש. יש לנו שערות. היא לא נושבת כל יום. כל יומיים. אז אם היא יכולה להזיק ברוח שאינה מצויה, יש לה יכולת להזיק. אתה שומר, כי אתה שומר כדנת אינשי, אבל אתה שומר על מזיק. הייתי אומר שמזיקים הם קלאסה בנפרד מסתם חפצים. והדרך לשמור, הדרך ההתר בכלל להיות ביילים של מזיק זה לבטל לו את שם המזיק. אז זה תהיה שמירה מעולה. באה התורה והיא אמרה לא, מעתה בשמירתן. התורה היא קלה. התורה אמרה שמספיק לשמור כדנטרי אינשי. זה אומר שיש כאן עדיין מזיק. אבל אם אני שומר, אני פטור. מה הסברה? הסברה זה מה שאמרתי לפני 5 דקות. אם אני שומר, אז נכון שהשור הוא שלי והשור הוא מזיק. אבל המזיק הוא לא שלי. מתי המזיק הוא שלי? אם אני יצרתי אותו. איך יוצרים מזיק? על ידי פשיעה. על ידי זה שנתתי לו להסתובב. אם אני שומר כדנטרי אינשי, אז אני לא נחשב ליוצר המזיק. אם אני לא יוצר המזיק, למרות שאני ביילים של השור, אני לא ביילים של המזיק. אז זה החידוש של התורה. וזה נמצא במילים של הלימודים. כי יש כאן שני סוגים של לימודים. שן ורגל, איך יודעים שהתורה מייתה בשמירתן? כי כתוב, וביער בשדה אחר. הנושא של הפסוק הוא האדם. כתוב, כיבר איש, ושילח את בירו, וביער בשדה אחר. אז בשן כתוב, ושילח את בירו, וברגל כתוב, וביער בשדה אחר. זה מתחיל באיש. והפשט הוא השור, או השה, ביער. בשדה אחר. אבל אם קוראים את זה, זה כאילו משמע שהוא מבאר. אם אני לא שומר על השדה שלי, אז אני ביארתי בשדה אחר. או, ושילח את בירו. מה זה ושילח? מה, הוא דחף אותו? לא, הוא לא שמר עליו, אבל זה כאילו הוא שלח אותו. אז הפסוק אומר שכדי לתחי בשן ורגל, אתה צריך לעשות פשיעה כזאת, שמייחס את התוצאה אליך. אתה אחראי לנזק. אני אומר, שפשט הוא שאתה אחראי למזק. אם אני לא שומר על השור, ובגלל זה השור הפך להיות לא עושה תמים, אלא עושה מבאר, אז התורה מחייב אותי. אז זה צריכים שלא פשעתי. אבל אם שמרתי שמירה פחותה, אז המזק הוא לא שלי. המזק הוא לא שלי, למרות שהעשה הוא כן שלי, אינני חייב. זה נכון ב... שן ורגל, שאומרים עד שדעבד כאין הוא ביר, עד דעבד כאין ושילח. בבור, גם באש, אותו דבר, באש כתוב, כי יעבר איש, שלם ישלם המבעיר את הבערה. אז כדי שאתה תהיה חייב במה שהאש עשה, אני לא שמתי אש על הגדיש שלך. אני הדלקתי אש אצלי, אבל בא רוח מצויה, ופזרה, הפיצה את האש הלאה. אז זה נקרא המבעיר את הבירה. אני הדלקתי את התבועה שלך. כדי שזה יהיה ככה, אז אני צריך לעשות פשיעה שהאש כולו, גם בהשתלחותו, אני יצרתי אותו. אז לכן, זה מספיק שמירה פחותה. המצב בבור הוא אחר, הלימוד הוא אחר שם. שם אין לימוד שכתוב, כי יפתח איש בור, שלם ישלם המזיק. כן, אין ביטוי כזה, רק כתוב שם, ולא יחסנו. אז זה פשוט אומר מה שאמרנו לפני כן, ולא יחסנו, אז אם כיסית, אתה בסדר. אז משם אין לדייק, אבל בשלושת המקרים אחרים יש לדייק. מתי אדם חייב על מזיק? כשהפשיעה שלו הוא כל כך גדול, שהוא אפשר לראות אותו כאילו הוא עשה. אז זה הפשט בכל המזיקים. חוץ מקרן. בקרן בא רבי מאיר ואומר שצריכים שמירה מעולה. גם אם שמרת, אתה עדיין חייב. אנחנו פסקים כמו ביהודה. אבל מה הסבר של רבי מאיר? מה ההבדל בין קרן? לא, תשובה, גזרת הכתוב. כלומר, מאחר שאמרנו שהסברה היא שכולם צריכים שמורה מולה, ורק שיש מקומות שהתורה מייתה, אז אין כאן מיות, אם אין כאן מיות, אז זה נשאר ברמה. לכן זה חשוב להיינו להגדיר שהנורמה הייתה צריכה להיות שמירה מעולה, אבל התורה מייתה. כאן לא מייתה. טוב, גזרת הכתוב. מותר לנו לשאול, מה מאחורי זה? למה התורה לא מייתה גם בשמירתה? אמרתי, סברה מצוינת. הסברה שאמרתי, התורה מייתה בשמירתה, בגלל שאתה לא חייב, אלא אם כן יצרת את המזק. ופשיעה יוצרת מזק, אבל שמירה פחותה, אתה כבר לא יוצר מזק. כי שמרת, כמו כנדנת רינשי. אז מה התשובה? התשובה לכאורה תהיה, ליבנו אומר שזה נכון. נכון שהגמרא בדף ב' הביא את זה כהב אמינא ודחה את זה, זה לגבי החיוב. זה עדיין נכון שיש הבדל בין שן מזק של קרן לבין שן מזק של שן ורגל. מה ההבדל? שניהם יש להם שן מזק בסופו של דבר, אבל שן ורגל יש להם מזק רק בגלל שפשעתי. שן שהוא שמור, הוא לא נקרא מזק. הוא בבלה, הוא כבס, הוא צעצוע. אם הוא לא שמור, אז הפכת אותו למזק. קרן, כלומר, כוונתו להזיק, אז גם אם הוא שמור, יש לו שם מזק. השם מזק בא מטבעו, לא רק מהסיכון שהוא מעמיד. אני קבלתי אותו, אז, אז, אבל הוא מנסה לברוח. הוא מנסה לזה, גם אז נשאל אותו, אם ניתן לו, נשמע קצת אנושי מה שאני אומר, בסדר, זה הנשה, אבל בכל זאת, אם נשאל את השור, גם כשהוא קבול, אתה רוצה לזה, הוא יגיד כן. אז זה נותן לו שם מזיק. יש לו מטרה להזיק, זה לא קשור לכבלים. השן, כבש שאוכל, הוא רק מזיק בגלל שהוא אוכל. אם הוא לא יכול לאכול, הוא לא מזיק. אבל הקרן של השור הוא מזיק מעצם טבעו. ולכן התורה, בגזרת הכתוב, זה לא, זו ספרה כל כך טובה שנגיד את זה לבד, אבל זאת, זה ההסבר של גזרת הכתוב, שכאן גם אם שמרת כדנת רינשי, שמירה פחותה, אבל עדיין יש כאן מזיק. וכיוון שהמזיק הוא שלך בדיני מומנות, אז הוא גם שלך בדיני מזיק. לגבי שן ורגל, אם אני שומר שמירה פחותה, אין כאן מזיק בכלל. ומזיק, אם אין מזיק שהוא שלי, אני לא חייב. אבל בקרן יש כאן מזיק גם מתי שאני שומר. אז מה עושה שמירה מעולה? מה שמעתי לפני כן, שמירה מעולה מבטל את ה... זה הופך אותו לשורתם. זה מבטל את יכולתו לשמור. זה קונספטואלית, זה כמו סכין. רק שסכין באמת הייתה הגזמה. אבל אין לו אפשרות לצאת. זה לא שאני שומע כדנת רינשי, זה לא שאני מנסה לתת לו שם שמור על גבי הטבע שלו. אני משנה את הטבע שלו, אני עוקר את היכולת שלו להזיק. אני חוזר ואומר, פחות או יותר, לפי הסבירות הנורמלית, המקסימלית. אז זה, אני כאן, השמירה הזאת, זה לא רק שלא פשעתי, ולכן לא עשיתי מזיק, אלא שמרתי וביטלתי את המזיק. ברגע שאין מזיק, אז אין, אז אין מחייב. זו שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, התורה אמרה שאתה לא צודק. כי גם בשור תם כתוב ולא ישמרנו, גם בשור מועד כתוב ולא ישמרנו בעליו. אז אתה לא צודק. לא, הסבר הפשוט הוא שאמרתי סברה, הסברה היא לא נכונה. היא לא כל כך מזהירה. אז גם בשור מועד, אם אני שומר, אז אני לא עשיתי מזיק, אז אין כאן מזיק. איי, הוא רוצה להזיק, זה סיפור, זה לא... אין כאן מזיק, כי הוא נשמע כמו ששומרים אותו. זה מצוין, הבעיה היא שרבי יהודה מודה שבשעות תם צריכים לשמור שמירה מעולה. ונשארת השאלה, מה יכול להיות הסברה? קודם כל, זה לא הגיוני. תם הוא תם, אני צריך לשמור הרבה. מועד... הוא מועד, הוא מסוכן. זה אני לא צריך לשמור. שם זה מספיק שמירה פחותה. זה, זה, זה בלתי נתפס, זה יציב ובערה, זה גיור ב, יציב ובערה בגיור בשמי שמיים. הדבר הקל צריכים לשמור עליו, הדבר החמור לא צריכים לשמור עליו, או פחות צריכים לשמור עליו. איך אני זוכר את הגמרא הזאת? אני זוכר שזה הפוך ממה שצריך להיות. זה ממש פלא. מה אפשר להגיד בסברה? זה קשה לחשוב על סברה פה. השאלה זה איפה מתחילים. אפשר אבל להתחיל להגיד שרבי יהודה באמת חולק רבי מאיר. הוא חושב שהסברה היא לגמרי לא נכונה. שאותם זה מין גזרת הכתוב כזה. אני יודע. נמצא. נמצא גזרת הכתוב. נמצא הסיבה. אפשר להגיד שלא. הסברה שמענו רבי מאיר צודק. יש הבדל בין קרן, תם ומועד, לבין כל מזיק אחר, שקרן הוא מזיק מצד עצמו, ושאר המזיקים הם רק מזיקים מצד הסיכון שהם, שהם מהווים. אבל, המאירי, בדף ממהי, המאירי אומר, הוא מסברה, לדעתי זה קצת מוזרה, אבל רואים את הכיוון. הוא מציע שמועד, לא מועד מתחילתו, כמו שאין ברגע. שור תם שהפך להיות מועד, זה אירוע קצת חריג. כן? אז יש לו קול. הגמרא מזכירה את זה במקום מסוים, שמועד, העדה, זה גם כבר בבית הדין, צריכים להעמיד אותו בבית הדין ולהעיד נגדו, אז יש לו קול. אם יש בימה שהיא מועדת לנגוח בשכונה, כולם יודעים. כיוון שכן, אז הציבור, ציבור הניזוקים צריכים לשמור ממנו, צריכים להישמר ממנו. ואז כשהוא מזיק, אז הם, יש להם קצת אחריות לגבי זה. ולכן, זה מפחית מרמת השמירה של של הביילים. כלומר, רבי מאיר צודק, בקרן יש שם מזיק, ולכן אתה צריך לשמור שמירה מעולה. לכן בטעם אתה צריך לשמור שמירה מעולה. וגם בקרן אתה צריך לשמור שמירה מעולה. אלא ש, כיוון שיש קור, כולם יודעים זה מסוכן, אז האנשים, קצת, לא הרבה, צריכים להישמר ממנו, אז זה מוריד מהרמה. הרמה היא באמת שמירה מעולה, אבל זה מתחלק ביני לביניך. אז בסוף השבר אני מספיק שיכול לשמור שמירה פחותה, ואתם גם כאן צריכים לשמור קצת, ואז אם אתם תשברו קצת, אז זה יהיה בסדר. אז לכן מגיעים לרמה של שמירה מעולה. זו סברה בעייתית ביותר. אני, זה לא כל כך נכון, אבל יותר מזה, זו סברה מוסרית הלכתית בעייתית ביותר. אנחנו אומרים שדווקא בגלל שהוא יותר מסוכן, אז לכן אנחנו מאשימים את הניזוקים. מאשימים את הקורבן. לא לגמרי, קצת. מתחלקים איתו. גם הקורבן צריך לשמור קצת, ולכן מספיק שאני אשמור שמירה פחותה, והוא כבר צריך להשלים. אבל יש כאן נקודה שהיא באמת, היא מפריע לי. שמאשימים את הקורבן. למה? כי זה מסוכן. אם זה מסוכן, אז אתה צריך לשמור. זה נכון, בקיצור, בפרק ב' יש סברה שנקראת כל המשנה והחבישין בו פתור. יש גם סברה להגיד שלפעמים הניזוק אחראי לתוצאה. אבל שם הוא אחראי לחלוטין. רבוצה, יש לי בימה, בימה שלי, אני הולך עם הבימה, בימה מתיישבת באמצע רשות הרבים. זה לא בסדר, אסור לה. בימה יכולה ללכת רשות הרבים, אסור לה לעצור שם, היא מפריעה לתנועה. ואז באה בימה אחרת, אם היא תבוא בימה אחרת ותתקל בה, אז בעל הרבוצה צריך לשלם, הוא יצר בו ברשות הרבים. באה בימה אחרת ובעתה ברבוצה. כנראה שזה בימה עם מצפון. היא ראתה בימה אחרת שלא שומרת על חוקי התנועה, אז בא לעשות לה שפטים. אז מהלכת בועטת ברבוצה. אז יש לי בגמרא שפטורים, כי כל המשנה והחבשינה בו פטור. זה אומר שאם אדם, אם מישהו, משהו, אחראי לנזק שנגרם לו, אז אי אפשר לחייב את השני. טוב, זה מקרה יחסית קיצוני. הניזוק שם אחראי, הוא הזמין את הנזק, הוא לא יכול לבוא בטענות למישהו אחר. אבל זה לא מצב אצלנו. ולכן גם בעל השור, השור קרן חייב. אבל אתה רוצה להגיד שהעולם קצת אחראי. אני לא מבין את זה. אבל זאת הסברה היחידה של מיטב ידיעתי נמצא בראשונים. כדי להסביר את האנומליה, את הדבר המוזר הזה, שיש יותר שמירה לשור תם מאשר לשור מועד. אני רוצה להציע פירוש אחר, ולפני כן נראה מה הערו ושאלו. איפה אנחנו? אופיר. לכאורה, אילו שלוש רמות בסוגייתנו, שמירה פחותה, פשיעה, אין לה שמירה בסכין, אונס, שמירה מעולה, מצב ביניים. אמת, זה מה שאני אמרתי, נכון? אני אמרתי קצת שונה. אני אומר שאני חושב שבקונספציה, סכין ושמירה מעולה הם באמת אותו דבר. הם באים לוותר שם מזיק. אחד מבטל אותו באמת, ואחד מבטל אותו הלכתית. היא הקלה בכיוון הזה. בתוספות, אצלנו, איפה איזה תוספות זה? דבי מתחיל, מה נתן עמוד בשמירה פחותה? זה תוספות אחרי זה, רגע. איפה התוספות הזה? כן, תוספות עם התחיל, הכיסא הוא פטור. ואם תומר בדילמה בכיסוי מעולה הרבה, הוא שואל איך יודעים מהמילה ולא יחסנו שמספיק כיסוי רגיל, אולי וכיסאו צריך לחסות כנגד רוח שינה מצויה. וחיתם, למה נקרא לסק עדי תחמינה עד תאים לי כדאמר לאל? זה אומר, ולמה צריכים פסוק כזה? כי הייתי חושב שאולי הוא חייב, אלא אם כן הוא ממלא את הבור. תוסף בתרץ, דימה לדפשיט עלי, דכיסוי מעולה כתאים לי חשב. תוספות אומר שכיסוי מעולה, שמירה מעולה, זה כאילו מילאת את הבור. כלומר, ביטלת את קיומו. עכשיו, יש הבדל. אבל תוספות טוען שזה אותו דבר. אני חושב שזה אותו דבר גם לגבי שמירת השור. אם השור לא יכול לצאת גם ברוח שינה מצויה, אז אין כאן מזיק בכלל. זה שווה לשחיטה. רב אליעזר אומר שלא, רב אליעזר הוא חושש גם לרוח שינה מצויה כלל. הוא חושש גם לניסים ונפלאות. אבל אני חושב שקונספט זה אותו דבר, ואני בעצם מסכים עם מה שאתה אמרת. אופיר ממשיך ואומר, יכול להיות שבשורתם משלמים לא על הפשיעה, אלא על עצם השימוש ברשות הרבים, לכן אגב משלמים חצי נזק, מתרקים מנזק, לעומת זאת בשום מועד משלמים כרגיל על הפשיעה. נכון, נכון, אולי בסדר, נחכה דקה, אולי זה מה שאני רוצה להגיד בצורה קצת אחרת. ומוטי אומר, אפשר לומר שאין כאן למאירי העברת האחריות לנזק, אלא תיאור מציאות שזכות אנשים גורם לכך שמספיקה שמירה פחותה. אוקיי, שמעתי. אתה אומר שאם אדם הולך עם שור מועד, שור מועד זה שור שיש לו שלט על ראשו, שור מועד, אז עובדתית, אם אני אשמור קצת, הוא יהיה שמור הרבה, כי אנשים נותנים לו מקום. כן, אם מתי שמישהו נוהג מטען חרי, כן, אני נוסע עם, איך זה נקרא, נוסע טנקים, ולפניו יש ניידת משטרה עם קוז'אק, ואחוריו יש כזה. אז צריכים לשמור בדרך, אבל אנשים גם יורדים לשוליים. אז גם עם שמירה ככה נורמלית, אני מסתכל קצת, זה שמירה, סופר שמירה, לא עובדות. אוקיי, כן, שמעתי. יכול להיות, הבעיה היא מה יקרה אם לא. כלומר, בכל זאת היה נזק. אז זה אומר שמישהו לא ירד לשוליים, והוא ניזוק, ואני לא שמרתי כל כך טוב כמו שהייתי שומר השולטם. בסדר, אתה אומר, בסדר, זה היה צפוי שזה לא יקרה. הבנתי, יכול להיות. ולכן מקבלים תור רק עד צד מועדות ולא צד תמות, בסדר. זה לא נכון מה שאתה אומר, זה נכון לשיטת, תנחה, אתה צודק 100%. מה שאני חושב זה פשט הוא ככה. הגמרא אומרת בפרק א', מחלוקת עם שורתם, ממונה או כנסה. שורתם משלם חצי נזק. חצי נזק זה פלא. אם אתה אחראי, תשלם. אם אתה לא אחראי, אתה פטור. אין דבר שמחייב אותי חצי. כן? אז השיטה המסקנתית, כי הגמרא אומרת ההלכתה, ויש גם סוגיות שהראשונים טוענים שאי אפשר להסביר אותם. אם לא נגיד ששור, חצי נזק כנסה. חצי נזק כנסה. מה זה חצי נזק כנסה? אומר הגמרא, שורתם בחזקת שימור קיימי. לולי הפסוק, הייתי אומר ששורתם הוא בחזקת שימור. לאור מה שאמרתי בחצי שעה האחרונה, מה הפירוש הדבר? שורתם בחזקת שימור. שורתם אין לו שם מזק בכלל, בניגוד לשן ורגל. אין לו שם מזק בכלל. גם אם אני לא עושה כלום, כלומר לא שאני פשעתי, אי אפשר לפשוע. אני לא צריך לעשות כלום, אני יכול לתת לשורתם להסתובב חופשי חופשי, הוא לא יזיק, הוא לא ייגח. כלומר, לגבי הנגיחה שלו, הוא לא ייגח. אז שורתם אין לו שם מזק. לכן, מה צריך להיות הדין? אתה פטור. למה אתה פטור? כי אין מחייב. המחייב הוא בעלות על המזק. אין מזק, אז אין בעלות על המזק. לכן אני פטור אם הוא באמת ייגח. אלא שהתורה החליטה לחייב אותך. בניגוד לסברה. בניגוד לסברה הישרה. כי איך היא דלינטרי שורה? כדי להרגיל אנשים לשמור בכל זאת, אז התורה הטיל עליהם כנס. לא ממון, אלא כנס, אם השור הזיק למרות שהוא היה בחזקת שימור. עכשיו, הבנתי, זה הדין. איך מבינים אצל למדנית? לא חייבים להבין אצל למדנית, אבל איך מבינים אצל למדנית? אז אני טוען שמה שהגמרא שלנו, ומה שרבי יהודה אומר, זה שהתורה נתנה שם מזק לשורתם, למרות שאין לו שם מזק. כלומר, למרות שלא מגיע לו שם מזק, התורה הדביקה לו, התורה אמרה, אני אסביר קצת את ההיגיון, זה לא לגמרי, זה אתה כתוב בחושך, כתוב בגמרא כאחד דלינטרי. אני רוצה שתשמור על השור, למרות שאין סיבה לשמור על השור. מה הסיבה? כי יש פוטנציה. יש אחוז מסוים של שפרים שהם יהיו בסופו של דבר שור מועד. יש איזשהו נזק עצור בתוך השור. אבל זה מיעוט. סתם שפרים בחזקת שימור קיימים. אז יש כאן מעין תקנה, תקנת התורה. זה דומה למה שקורה היום, כן? אתה לא חייב לעשות משהו, אבל אז יבוא תקנה. חוק בכנסת שכל אחד חייב להתקין במכונית שלו דבר כזה כזה, כדי למנוע תאונה. איזה תאונה? תאונה רחוקה. אבל תראה, התוצאות הן טרגיות, אנשים מתים מזה. אז אנחנו מחייבים כל אחד לעשות. התורה חייבה, אמרה, על שם העתיד, על שם האפשרות שזה יהיה שור מועד, אז ניתן לו גם כן עכשיו שם מזק. כיוון שזה לא הגיוני, אז התורה התפשרה חצי נזק. אבל בכל זאת, כדי להיות חייב, צריך שיהיה לו שם מזק. אני לא חייב בלי שם מזק. אז יש לשאול אותם שם מזק שמחייב חצי תשלום. השם מה זה כזה של השור, הוא לא בגלל שפשעתי. הוא בגלל שזה טבע, זה לא באמת טבע, זה הטבע של השור בעיני התורה. התורה הדביקה לו. אז זה דומה לספרת רבי מאיר בשור מועד. כלומר, רבי מאיר אומר, אם הסיבה שהוא מזק זה מצידו ולא מצידי, אז לא עוזר שאני שומר. אני צריך לבטל את השם מזק שלו. שור טעם, מסברה בכלל אין לו שם מזק, אבל אחרי שבכל זאת יש לו שם מזק, זה לא קשור אליי. זה לא בגלל שלא שמרתי. גם אם שמרתי או לא שמרתי, גם לא צריך לשמור. גם אם אני לא עשיתי שום דבר רע, אבל לשור יש שם מזק, כי התורה הדביקה לו שם מזק. אז מה אם כן החיוב שלך? ברמה של חצי נזק, לבטל את שם המזק. אז זה שמירה מעולה. כשהוא יהיה שור, אחרי פעם השלישית הוא יפוך להיות שור מועד, אז עכשיו השם מזק שניתנו בשם, כשהוא היה מלאכותי, הוא לא באמת שייך לו, התורה הדביקה לו. אז עכשיו אין סיבה להדביק לו. עכשיו הוא הפך להיות כמו שן ורגל, כמו כל שור אחר. רבי יהודה חולק על הספרה של רבי מאיר, שהכוונתו להזיק הרשעות שבשור, זה מה שיותן לו שם מזק. לא, שור מועד יש לו סיכון שהוא מזיק. סיכון שמזיק, זה קיים רק אם אתה פושע ונותן לו את הסיכון. אם אתה מונע את הסיכון, אז אתה לא, אז אין לו שם מזיק. אז בשביל זה מספיק שאתה תשמור כדי נטרין שי, ולא צריך יותר. כלומר, זה עדיין פלא, אבל הפלא נובע מכך שהדין הוא מלאכותי. שור תם קיבל שם מזיק בלי סיבה. ברגע שהוא שור מועד, אז יש לו שם מזיק עם סיבה. אז הדין המלאכותי נעלם, והסיבה שיש לו שם מזיק, זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר שיש לו שם מזיק בגלל שכוונתו להזיק. רבי יהודה אומר שיש לו שם מזיק כמו כל מזיק אחר, בגלל שהוא מסוכן. אז אם אני גורם לו להיות מסוכן, אני מוריד ממנו שמירה, אז הוא המזיק שלי. אם אני שומר עליו קדנת רינשי, אז אין סיכון. אם אין סיכון, אז אין כאן, לא יצאתי מזק, ולכן זה לא המזק, זה לא המזק שלי. זה מה שאני הייתי מציע. אני אומר, עדיין יש כאן דבר פלא. הוא נהיה יותר מסוכן, ולכן רמת השמירה שלו יורדת. אבל יש לזכור, רמת השמירה המקורית שלו הייתה רמת שמירה לא הגיונית. כדי להוריד את האחוזים. אחרי שהוא כבר שור מועד, אז דנים, ההיגיון מבטל את התקנה. אז דנים בו לפי ההיגיון, למרות שזה יוצא כולה מסוימת. בכל זאת, עכשיו מעדיפים להיות הגיוני, זו שיטת רבי יהודה פה. שאלות. עכשיו אני חוזר וקוראים מה שאופיר כתב לפני כן. האם זה מה שאמרתי? יכול להיות שבשעות המשמים לא על הפשיעה, אלא על עצם השימוש ברשות הרבים. אני לא יודע אם זה נכון. אני אומר דבר דומה. אתה לא משלם על הפשיעה. אתה משלם על... כי אין פשיעה. אין באמת פשיעה. למה אין פשיעה? בחזקת שימור. אני הלכתי לישון, אבל הוא בחזקת שימור, אז לא פשעתי. אתה משלם על זה שהוא מזיק. טוב, אולי בגלל הסיבה שאתה אמרת. זה נכון. התורה רוצה שאנשים לא ייתנו לשברים שלנו להסתובב. בלי שמירה, למרות שאין צורך בשמירה. אז, ולכן, אגב, משלמים חצי נזק. נכון, כיוון שלא רגילים, לכן משלמים חצי נזק. אני חושב שזה פחות יותר נכון. מתי אומר, אפשר לומר שאין כאן למאירי עברת סוף, זה קראתי והסכמתי. אופיר, לכן מקבלים פטור רק על צד מורות או צד תמורות. טוב, יש גמרא, אנחנו לא זוכרים אותו. הדין הוא ששור תם משלמים חצי נזק וצריכים שמירה מעולה. ברגע שהוא תם, ברגע שהוא מועד, אפשר לשמור שמירה פחותה, ואז אתה תהיה פטור. רבי יהודה, שבמקרה זה אותו תנה, אבל זה לא אותו שיטה, סובר שכששור תם נהיה מועד, אז צד תמות במקומה עומדת. הנפקמין הוא לגבי דין אחר. שור תם משלם חצי נזק מגופו. שור מועד משלם נזק שלם מן העלייה. אז רבי יהודה סובר ששור מועד משלם חצי נזק מגופו וחצי נזק מן העלייה. אבל קונספטואלית, מה הוא בעצם אומר? שהאדם מוסיף עוד חצי נזק. הוא משאיר את החצי נזק הראשון במקומו. אני עכשיו אמרתי סברה שכשנהיה מועד, אז נעלם הדין המקורי. לא צריכים תקנה, לא צריכים תקנת התורה, ולכן זה נעלם. רבי יהודה מת חולה. אז לפי רבי יהודה זה גם פחות פלא. אולי הוא יגיד,
קשה לי להאמין, אבל אולי הוא יגיד ששורט מועד ששמרת שמירה פחותה ולא שמירה מעולה, אז אתה רק פטור מחצי נזק, אבל החצי נזק שהיה כאן היית חייב בגלל שלא שמרת שמירה מעולה, עדיין אתה חייב. אם הוא יגיד את זה, אז בסדר, הבנתי, אבל זה לא כתוב בגמרא בשום מקום, למרות שזה קונספטואלית, זה נראה אפשרית. מנחם כותב, לפי ספרה זו, היה מסתבר יותר לומר שאפילו שמירה מעולה לא תועיל לשוטם, ואין לו שמירה לבסכין. לא יותר מאשר שום מועד לרבי מאיר. אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני אומר לא יותר. הסברה הנכונה של רבי יהודה ורבי מאיר, בניגוד לבד הזו, היא שאם אני עושה שמירה מעולה, זה נקרא, זה מבטל שם הזיק שיש בו. למה? כי אי אפשר לא להזיק. המילה אי אפשר זה הגזמה פרועה, אבל היא נכונה על פי דין. בשום קונסטלציה שאפשר לעלות על הדעת, זה לא יקרה. אפילו לא ברוח שינה מצויה. אז התורה נתנה לו שמנים, אתה רצית להגיד, אני מבין, כיוון שזה לא מבוסס על כלום, השם הזה כשלא מבוסס על העובדות, אז גם שינוי העובדות לא יכול לבטל אותו. טוב, אם השור הזה לא יכול, אני קשרתי אותו. אז הוא גם לא שותם. היכולת שלו, לא הסיכון שלו להזיק. אני לא מונע את הסיכון שלו להזיק, אני מונע את היכולת שלו להזיק. אם אין לו יכולת להזיק, אז גם תקנת התורה לא קיימת. התורה קיימת כדי שלא יזיק. אז אם הוא לא יכול להזיק, אין על מה לשמור. זה עדיין נכון שרק מזיק צריכים לשמור עליו, רק מזיק חייבים עליו. ברגע שאני שמרתי שמירה מעולה, כמו סכין, רק שהתנאים סוברים שזה כמו סכין, אם הוא לא יכול להזיק, אז אין כאן מזיק. אם אין כאן מזיק, אז על מה צריכים לשמור? זה לא שייך. הבנתי את השאלה, אבל טוב, כנראה שלא. ואחרון, אופיר אומר, לא בטוח שקרן מוגדרת כמה? כאב נזק? מה שכתוב זה מה שכתבת? קרן זה אחד מבות הנזיקין. משנה הראשונה של המסכת. ארבע אבות נזיקין. שור, רבו, מה והבר. שור לקרנה. שור של המשנה, לפי מסקנת הגמרא, הכוונה היא קרן. מה רוצה להגיד? בדפים הראשונים שבבקם בגמרא דנה עם קרן, או שם ברגע או רק רגע. טוב, קודם כל הגמרא אומרת שאתה לשאול לקרנה. ובית, השאלה בגמרא זה רק אם זאת כוונת המשנה, אבל אף אחד לא חולק על כך שיש יותר מאב אבות נזיקין. אף אחד לא חולק על כך שקרן זהב ושן זהב ורגל זהב, ויש שלושה אבות בשור. האם זאת הייתה כוונת המשנה? זה מחלוקת. אנחנו אומרים בסוף, תנא שור לקרנו, קימה וזה שן, ובשור זה קרן. אין ספק שקרן זהב, זהב. יש זה גם פרשה בתורה. יש ודאי פסוק, יש חצי פסוק שנדבר השן, ועוד חצי פסוק שנדבר רגע, אבל יש שלושה פסוקים שמדברים על, 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 על קרן. אין ספק שקרן הוא אחד מן האבות, גם אם זה לא אב של המשנה, אבל האמת שהגמרא אומרת, מסקנת הגמרא היא שתנה שור לקרנו. זה גם האב של המשנה עצמה. אוקיי, אז מה אמרנו? הסברנו את שלושת השיטות. לא הקדשנו הרבה זמן לרבי אלעזר, אבל הקדשנו את שלושת השיטות, או את שלושת המצבים. שמירה פחותה, ששומר כדנת ריינשי, דנת הכדנת ריינשי, הכוונה היא שלא פשעת. מה המשמעות של פשיעה? אדם שפושע יוצר מזק. מי שיוצר מזק, הוא בעל המזק. בעל המזק צריך לשלם. אם לא פשעת, אז לא יצרת מזק. אם לא יצרת מזק, אתה לא בעל המזק. אתה בעל הבימה, אבל לא בעל המזק. אם אתה לא בעל המזק, אתה לא צריך לשלם. זה שמירה פחותה. שמירה מעולה, זה איפה ש... אם הוא, יש כאן שם מזק, כן או לא, זה לא תלוי בפשיעה שלך. יש לו שם מזק... אינטגרלית, יש לו שמזק מצד עצמו. זה קרן לרבי מאיר וקרן תם לרבי יהודה. קרן לרבי מאיר בגלל שהוא רע, כוונתו להזיק, ותם לרבי יהודה בגלל שהתורה הדביקה לו שמזק בלי סיבה. איפה שהשמזק הוא לא תלוי במעשיך, אלא הוא חלק מאופי הבימה, אז גם אם לא פשעת, אתה תהיה חייב, כי אתה בעל של מזק. איך אתה תהיה פטור? תעשה הפוך, תיטול ממנו את השם מזיק. איך נוטלים ממנו שם מזיק? מונעים את האפשרות של להזיק. מה זה מונעים את האפשרות להזיק? שמירה מעולה. זאת שיטת רבי לזר באמת, איך מונעים ממנו שם מזיק, הורגים אותו. אבל הלך למעשה, רבי יהודה אומר, אתה הגזמת. אם אני מונע כל אפשרות נורמלית של נזק, אז אין כאן מזיק. נשאר שור, אבל לא מזיק. אם, אם אין כאן מזיק, אני לא בא למזיק. אם אני לא בא למזיק, אני לא חייב. השלושת הרמות בגמרא זה ביטול החפצה, זה רבי לזר. ביטול שם מזיק, זה שמירה מעולה. אי יצירת שם מזיק, זה שמירה פחותה. וזה מסביר את כל המקרים שיש בגמרא, מחלוק רבי מאיר ורבי יהודה בנוגע לקרן, האם יש לו שם מזיק שצריך לבטל, או אין לו שם מזיק, וזה רק בעיה שלא תיצור לו שם מזיק. בשן ורגל ושור, בשן ורגל ואש ובור, הם רק מזיקים אם אתה פתחת את הבור, אם הדלקת את האש, אם שילחת, כלומר לא שמרת בצורה כזאת שכאילו שלחת, שילחת את השן, או ביארת, כן? הוצאת את ה... אתה בעצמך, יצרת את המזיק במו ידיך, ולכן אתה, ולכן אתה חייב, זה מה שהגמרא, זה מה שהגמרא אומרת. עוד. אוקיי, אז אנחנו, תן לי רק לבדוק שאני לא שכחתי משהו שרציתי להגיד. לפעמים אנחנו גם גומרים בזמן, יש לנו עוד דקה לגמור בזמן. כן, כן, בסדר. זה, זאת, זאת הסוגיה. המשנה ממשיכה בדבר שלפי, אם אני צודק בשיעור היום, אז זה באמת מאוד, מאוד סביר. המשנה ממשיכה ומסביר עוד מצבים שאתה ביילים בלי להיות ביילים. אני טוען שכל ביילים הוא ביילים בלי להיות ביילים. להיות בעל של מזיק זה לא אותו דבר להיות בעל של ממון. אז המקרים הבאים במשנה זה שומרים, או ליסטים, זה אנשים שהם אחראים לנזק, אחראים לבהמה, למרות שאין להם שום בעלות ממונית. אז זה באמת סבב זה המשך. אבל הגמרא שלנו, קודם כל, עוסק במשהו אחר. בשיעור הבא יעסוק בעמוד הבא, שזה מקרים של חיה בדיני, פטור בדיני אדם, חיה בדיני שמיים. בגדול, לפחות שניים או שלושה מן המקרים, הם מקרים של גרמה. גרמה בנזק הם פטור, אבל חיה בדיני שמיים, ויש עוד מקרה שזה לא בדיוק גרמה. אז אנחנו נעסוק בזה, מראה מקומות יישלחו בעזרת השם, אני מקווה מחר כבר, וזה הגמרא עד לנקודתיים, שלושת רבעי עמוד הבא, לא נעסוק בכל המקרים, לא יהיה זמן, נעסוק ביסוד, וחלק יש ארבע או חמישה, יש ארבע מקרים בגמרא, נעסוק בחלקם, בעזרת השם, בעיקר נעסוק בעצם היסוד, מה זה אומר? שהבן אדם פטור בדיני אדם, אבל חיה בדיני שמיים. מה פשוט תמיד לי? מה זה להיות חיה בדיני שמיים? זה הנושא העיקרי שאנחנו נעסוק בה בשבוע הבא. אם יש שאלות, אפשר לשאול. ואם לא, אז ערב טוב ולהתראות. אפשר גם לדבר במיקרופון, אם מישהו רוצה. אני רוצה לשמוע את עצמו, שאני אשמע אותו. טוב, לילה טוב, נקווה לראות את כולם בשבוע הבא. כל טוב. שאלה? ליסטים שפתחו את הדלת, למה הם אינם בעלים של הנזק? הם כן בעלים של הנזק. מה ההבדל בין פרצוע לבין הוציאו? טוב, נגיע לגמרא. זה... אפשר להסתכל בגמרא, הגמרא שואלת. אז אנחנו נגיע. יש הבדל דק מסוים. שאלה, אני לא עסקנו בזה עדיין. אני אומר, הכיוון הוא כיוון ש... זה כדי להגדיר איך אדם נהיה בעלים של נזק בלי להיות בעלים של ממון. נכון, המשנה מחלקת בין שהם שברו את הדלת בלי שרצו להוציא את הבימה, לבין שהם רצו להוציא את הבימה. אוקיי, נראה מחלוקת ראשונים, איך, למה, למה, למה זה בדיוק מוגדר ככה. תצטרכי לחכות עד לעוד שבועיים, עוד שלושה שבועות.
Recording stopped.